אנחנו בדף י"ד עמוד ב' בנקודתיים עסוקים בסוגיה של זכייה. הולך מנה לפלוני, אדם הלווה אמר לשליח, הוליך מנה, אני חייב למישהו, והלך ולבגשו ולא מצא, לא מצא אותו. תני חדה, ברייתא אחת אומרת יחזרו למשלח, ותני אידך שתיתן אותו ליורשים, תחפש מישהו שהוא יורש של אותו אדם תום הלווה, תיתן לו. למה? והכה מפליגי, אולי זה השורש המחלוקת. מר סבר הולך כזכי, וממילא חייבים, זה כבר זכה אותו בן אדם, אז אם לא הוא אז היורשים שלו. מר סבר הולך לב כזכי, ואפשר להחזיר חזרה את הכסף למשלח. אמר בי אבא בר ממל, לא, וכול אלמה הולך לאו כסחי ולא קשיה. הבא בריא, הבא שכיב מרע. אם מדובר על אדם בריא, אדם לא, אז הוא אומר לו לא מצאתי, תחזיר חזרה. ושכיב מרע, אנחנו יודעים שכל מה ששכיב מרע אומר מיד קורה, אז ברגע שהוא אמר הולך לפלוני, זהו, כבר זכה אותו פלוני. אז אם הוא לא נמצא, אז היורשים שלו זכו. רב זביד אמר, לא, אבה, בשני המקרים מדובר בשכיב מרע. עד איתלה מקבל בשעת מתן מעות, אם אותו מלווה חי, היה חי בזמן שהוא מינה את השליח ואמר לו כך תן, המקבל של הכסף היה חי באותו רגע, אז הוא זכה לו, כי דברי שכיב מרע מיד פועלים. אז השכיב מרע אמר לשליח הולך מנה לפלוני, והוא עדיין חי, ברגע שהוא הביא לו הוא זכה. אבל אם הוא בכלל לא היה מת באותו רגע, ליתן לו מקבל לשעת מתן מאוד, אז הוא אמר לו הולך, כבר לא נמצא, אז למי הוא יזכה? לכן הכסף חוזר חזרה לשכיב מרע.
הרב,
הכוונה
היא שלא השליח
חי
בזמן החוב, ואז
הדבר
שלא היה
בעולם,
אתה לא יכול,
זה כל דבר
היה רלוונטי?
הפעם הרב היה בבריא, מדובר שמי ששלח את הכסף היה בריא. האדמית מקבל בחיי הנותן, והאדמית נותן בחיי המקבל. יש מקרה שהוא מת, וכיוון שהוא מת חוזרים חזרה למשלח. למה? מדובר על בריא, לא על שכיב מרע. השליחות נתקעה, הוא רואה שהוא לא היה פה בעולם, מחזיר את זה חזרה. אבל אם מת הנותן, כן? מי מת? הוא מת, זה שמוסר את הכסף מת, והמקבל חי. הוא נתן לו, הוא זכה לו. ברגע שהוא זכה לו צריך להמשיך. למה צריך להמשיך? מצווה לקיים דברי אמת, כך אומר רש"י. למה אומרת הגמרא הולך כזכי? האם כשאני אומר למישהו הולך, האם הוא זכה או לא זכה? תנאי לתניא, הולך מנה לפלוני, והלך וביקשו ולא מצא, הלך לחפש לא מצא, מת, יחזרו למשלח. אם הפוך, אם מי שמת זה לא המקבל, המת המשלח, רבי נתן ורבי יעקב אמרו יחזרו ליורשי המשלח, חוזרים מחזירים חזרה. ויש אומרים ליורשי מי שתשלחו לו, לא ליורשים של מי שהיה אמור לקבל את הכסף. רבי יהודה הנשיא אומר משום רבי יעקב, שם משום רבי מאיר, מצווה לקיים דברי המת, וכיוון שהוא נפטר צריך לקיים את דבריו. וחכם אומרים החלוקו, וכאן אמרו כל מה שירצה השליח יעשה, תחליט אתה, יש לך עצמאות החלטה. אמר רבי שמעון הנשיא, על ידי היה מעשה ואמרו יחזרו ליורשי המשלח. יש פה מחלוקת גדולה של תנאים, מה אליו בעקה מפלגה. תנא קמא סבר הולך לאו כזכי, לפי תנא קמא הולך ולא מצאו, מחזירים למשלח, הולך לב כזכי, חוזרים חזרה את הכסף הביתה. רבי נתן ורבי יעקב הם אומרים שאם מת המשלח יחזרו ליורשי המשלח, אותו היגיון, חוזרים חזרה למשלח, הולך לב כזכי. אפילו אם הוא מת, למרות שהוא מת המשלח, אני מחזיר את הכסף אליו או ליורשיו, ולא אומרים לקיים מצווה, לקיים דברי המת. רבי ויש אומרים, יש אומרים לא, ייתן ליורשים. למה? הולך כזכי, אמרת הולך, הוא זכה. רבי יהודה הנשיא אמר משם רבי יעקב, הולך לב כזכי, אבל כיוון שהמשלח מת, מצווה לקיים דברי המת, צריך להביא את הכסף למקבל או ליורשיו. חכמים אומרים יחלוקו, מספקלו, לא יודעים. וכאן אמרו שהשליח יעשה מה שהוא רוצה, שודה, שודה, יפעיל שיקול דעת לפי ראות עיניו של השליח. רבי שמעון הנשיא, מסעת על השמועינה, צריך לספר לנו סיפור שכך קרה. הגמרא לא, לא הכרח להגיד שיש פה מחלוקות כאלה כותביות, כאלה קיצוניות בברייתא. יכול להיות שמדובר, אם היה מדובר בבריא, שהמשלח הוא אדם בריא, כול אלמה לא פליג, אין וחלוקת שהכסף חוזר חזרה למשלח. בכל הוויכוח המעסקינן בשכיבמרה, ובשכיבמרה השאלה מה אנחנו עושים, האם כל מה שכיבמרה אומר מיד צריך להתרחש, או שזה לא כזה אוטומטי. איפה מצאנו מחלוקת בשכיבמרה? אתנן, יש לנו משנה, המחלק נכסיו על פיו. אדם עושה צוואה, אומר הכסף הזה לא, הכסף הזה לא, עושה יותר צוואה, הוא עושה את זה בעל פה, לא בשטר. רבי אלעזר אומר, בין אם האדם הזה בריא, בין אם האדם הזה שכיב מרע מסוכן, נכסים שיש להם אחריות, אתה רוצה להקנות קרקעות, יש כללים איך מקנים קרקע, שטר, כסף, חזקה. אתה רוצה להקנות מטלטלים, יש כללים איך מקנים מטלטלים, נקנים רק במשיכה. זאת אומרת, שכיב מרע לא מעניין אותי, אומר רבי אלעזר, שתהיה הגוסס הכי גדול בעולם. יש כללים בקניינים, איך מקנים? ככה מקנים. אתה רוצה לקנות קרקע, ללחות קניית קרקע, רוצה לקנות מטלטלים, כל הדברים האלו ששכיב מרע או כסים עקיפות בשבילו, אין, לא מקבל את זה. חכמים אומרים, לא, מה פתאום, מדובר על שכיב מרע, בין קרקע אלו ובין מטלטלים אלו ואלו לקנים באמירה. אנחנו הולכים לקראת השכיב מרע כיוון שהוא במצוקה, אנחנו, מה שהוא אומר מיד קורה, זה לא רק צוואה, זה מיד עובד, זה קניין. דברי שכיב מרע, באותו רגע נוצר קניין.
אז זה
לא נכון, נכון, צוואה צריך אחר כך לעשות פעולות.
אין מה?
עושים קניין, עושים פעולת קניין, צריך לעשות פעולות אחר כך, זה לא קרה, צריך לעשות פעולת הקנה. א', הוא
שכתב,
הוא
לא מתכוון
לעבוד עכשיו, אז יצטרכו, מי שבא יצטרך לעשות פעולת קניין לעצמך הצבא, לעשות פעולת חזקה בקרקע, למשוך את המטלטלים. פה אנחנו אומרים שבאותו רגע נוצר קניין, ברגע שהוא אמר טק זה שלו. אז לכאורה זה המחלוקת גם אצלנו. אמרו לו החכמים לרבי אלעזר, מעשה באימן של בני רוחל שהייתה חולה, והיא אמרה תינתן כבינתי לביתי, היה איזה ניסוי ראש יפה, סיכה יפה, שהיא שווה 12 מנה, והיא מתה וקיימו חכמים בדבריה. הנה אתה רואה שמה ששכיב מרע אומר תופס. אמר להם בני רוחל תקברם אימם, הם היו רשעים, רשי הוא מביא פה שהם עשו כליים, אל תלמד מהם, עזוב, לא, אל תזכיר אותם בבית המדרש. לכאורה, בוא נחזור לברייתא. תנא קמא סובר כרבי אלעזר, תנא קמא אומר, זה לא מעניין אותי שאתה שכיב מרע, לא נעשתה פה פעולת קניין, הכסף חוזר חזרה למשלח. רבי נתן רבי יעקב נעמי סוברים כרבי אלעזר, ואף על גב דמת, למרות שהמשלח מת, פתאום, אולי ישכיב מרע. ואפילו אם ישכיב מרע זה לא מעניין אותי. לא, אין אומרים מצווה לקיים דברי אמת. הכסף חוזר חזרה למשלח. יש אומרים שלא, שהכסף הולך, אמרת הולך, זה הולך למי שאמור לקבל את הכסף. למה? שכיב מרע, שכיב מרע, אמר, נתת, זהו, נגמר, כרבנן. רבי יהודה הנשיא אומר משום רבי מאיר, באמת, בגדול אני כרבי אליעזר, ששכיב מרע שאומר משהו זה לא תופס. אבל אם הוא מת, מצווה לקיים את דבריו. החיים אומרים, יחלוקו מסת כלו, וכאן אמרו, שוד העדיף, ורבי שמעון הנשיא מעשה עתה להשמעינן. נקודה. אם כן, לא הכרענו בגמרא, יצאנו בכמה אפשרויות, להלכה פוסק הרמב״ם, שהולך לאו כזכי. אם אדם אומר הולך, הולך לאו כזכי. מצד שני, מצווה לקיים דברי המת. יש פה... במקרה שהוא מת המשלח כן צריך לקיים את דבריו.
כשיש לווה ומלווה והמלווה מת, אז החוב לא אמור להגיע ליורשים?
כן.
אז מה משנה אם יש עלייה פה? נגיד שזה חדר, עכשיו יש עלייה.
אז זה לא אוטומטי. זה לא שהם זכו. סוגיה, נפתח תיק חדש. מה עושים עם החוב הזה? אז זה לא שאוטומטי, הכסף של השליח הלך לזה. התבטלה השליחות, חוזרים חזרה הביתה.
הרב, זה בניגוד למסקנת הגמרא, השולחן ערוך שזה הולך כזכי, נכון?
לא, תן. יש הולך ויש תן.
לא, לא הולך אמרנו.
לא.
תן אמרנו זה כמו הולך.
תן כזכי והולך מחלוקת. דרך אגב, ראינו את רבי שמעון הנשיא. יבאלו, מה זאת אומרת רבי שמעון הנשיא? פעם לא שמענו על העובדה הזאת שרבי שמעון היה נשיא. אנחנו יודעים שרבי יהודה היה נשיא, רבן גמליאל היה נשיא. מי זה רבי שמעון הנשיא? האם נשיא הוא? זאת אומרת שהוא באמת היה נשיא, או שהכוונה שהוא משמי דה נשיא, הוא דיבר בשם אחד הנשיאים. תשמה, דמר רבי יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא. טוב, עדיין לא ברור לי, יבאי לך נשיא או משמי דה נשיא, תיקו. תוספות אומר, לא מצאנו שהיה נשיא, ולכן אנחנו מחפשים את השאלה הזאת. גופה אמר רבי יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא, והקיים עלינו דברי שכיב מרע ככתובים וכי מסורים. אם מדובר על שכיב מרע, ברגע שהוא אמר, זהו, נקנה. לא, רבי יוסף מעמיד את הברייתא בבריא. והיה ליורשי משלח כמה וקיימה לן שכן מצווה לקיים דברי המת, אז למה זה לא הולך אליו? תני יחזרו למשלח. רבי שמעון אומר יחזרו למשלח, זאת אומרת שהוא לא מת, לא מדובר שהוא מת, מדובר שהוא חי, כיוון שהוא חי והולך לב כזכי, חוזר חזרה הכסף למשלח. אבל אם הוא היה מת המשלח, אז מצווה לקיים דברי אמת, וזה היה, היינו מבצעים את דבריו. טוב, אחרי כמה דפים שעזבנו את מסכת גיטין ועסקנו בכל מיני עניינים, אנחנו חוזרים חזרה למסכת מגיטין, לתקנה שבה פתחנו את מסכת גיטין, והיא תקנת אמירת בפני נכתב ובפני נכתם, שחובה לשליח ממדינת הים לומר אותם. המביא גט ממדינת הים, והוא אמר בפניי נכתב, ולא אמר בפניי נכתם, או שהוא אמר בפניי נכתם אבל לא בפניי נכתב. הוא אמר בפניי נכתב הגט כולו, אבל מבחינת חתימות ראיתי רק חתימה אחת של העדים, את העד השני אני לא יודע מי זה, חציו. בפניי נכתב חציו, ראיתי חצי מכתיבת הגט, בפניי נכתם כולו. בכל המצבים האלו, כיוון שזה לא לפי תקנת חכמים, פסול. אחד אומר בפני נכתב, מגיעים שני שליחים ביחד ורוצים להשלים אחד את השני, אחד אומר בפני נכתב, אחד אומר בפני נכתב, לא לוקח, פסול. שניים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נכתב, גם כן פסול. כי אין לנו שליח אחד שאומר כמו שצריך הכל, ואין לנו עדים גם שמעידים על הכל. רבי יהודה מכשיר. הגמרא תעסוק בשאלה מה מחלוקת רבי יהודה ותנא קמא. אם עד אחד אומר בפני נכתב, ויש לנו שניים על החתימות, יש לנו שניים על החתימות, מצוין, יש לי קיום חתימות, ודאי שזה קשר. הטו למה לי? למה צריך את כל המקרים האלה? התנא לאחד הזימנו. הרי כבר למדנו את זה, שמביא גט מדינת הים, כך אמרה המשנה בתחילת המסכת, צריך שאומר פנה נכתב ופנה נכתב. את הגמרא היא מהיה ואמינה שזה רק תקנה לכתחילה. צריך, מי אמר שזה גם פוסל בדיעבד? אולי לא אמר כשר, לכן צריך פה עוד משנה כמה שמלן, שהתקנה הזאת היא עיכובה, ואם היא לא מתבצעת, פסול. כתוב שאם הוא אמר בפנה נכתב חציו, בפנה נכתב כולו פסול. למה? חציו, על מה מדובר? חצי מהגט הוא ראה כתוב, וגם את שתי החתימות. אם הוא ראה את החצי הראשון, מצוין, זה מספיק. אמר רבי אלעזר, אפילו כתב על השיטה אחת לשמה, ברגע שהוא ראה שהתחילו לכתוב את הגט לשמה, זה מצוין, שוב אינו צריך, זהו, מספיק, יצאת ידי חובה. אלא אמר רבי שהיא חציו האחרון, זאת אומרת, לא ראה את שכל תהליך הגט נכתב לשמה, הוא רק ראה את הסוף. טוב, מי אמר, אולי עד עכשיו הגט לא נכתב כמו שצריך, לכן זה פסול. בפניי נכתב כולו, העד בא השליח אומר אני ראיתי את כל כתיבת הגט, אבל ורק חתימה אחת משתי חתימות העדים, פסול. אמר חיסדה, חידוש גדול מאוד, אפילו אם יהיו לי עכשיו שני עדים שיעידו על החתימה של השני, פסול. זאת אומרת, האם אפשר לעשות איזה קומבינציה כזאת, לחבר שתי הלכות? יש לי שליח שמעיד על חתימה אחת ועוד שתי עדים על החתימה השנייה, אפשר לחבר את זה ביחד, יש פה קצת שליח וקצת קיום חתימות, האם אפשר לעשות זה ישלים את זה? לא עובד. מה הייתה? מה? אין דבר, אנחנו יקים או כולו בקיום הגט או בכולו תקנת חריב, אל תבלבל אותי. או שאתה אומר שליח מההתחלה ועד הסוף מעיד על הכל, או שעושים קיום חתימות מההתחלה ועד הסוף. מה פתאום מתקיף לרב? זה לא הגיוני, מי יקמידה? אילו אמר חד כשר, לא יצויר שהשליח הזה שהוא עד אחד היה אומר אני מכיר גם החתימה הזאת וגם החתימה הזאת, זה היה כשר. עכשיו אתה אומר הוא מגיע שניים, אז פתאום זה נהיה יותר גרוע? זה לא הגיוני. אשתא דקטרי פסול, שניים בדרך כלל יתרון, יש לי פה שני עדים, זה סיבה לרדת להגיד שזה פחות טוב? אלא אמר רבא, לא נכון, אפילו אם העד עצמו, השליח עצמו העיד על חתימה אחת ומצטרף עם עודד להעיד על חתימה השנייה, על זה נאמר שהוא פסול. זאת אומרת, אם הוא ואחר מעידים על חתימת ידי השני, פסול. כי למה? כי יוצא שיש פה עד שמעיד על חתימה ועוד על חצי, ומצרפים פתאום עד אחר על חצי חתימה. מי שמסתכל מהצד רואה שיש פה סוג של קיום חתימות, אם מצרפים שניים, אבל קיום חתימות כזה שאחד מעיד על עד וחצי ואחד על חצי. הוא יבוא ללמוד מזה על שטרות, שאפשר לעשות קיום חתימות ככה בשטרות, וזה יהיה לא תקין. עתי להחלופי בקיום שטרות דאלמה. מה הבעיה בזה? כנפיק נקי ריבה, נקי ריבה הכוונה שלושת רבי דממונה פומה דחד צעדה. יוצא שעד אחד אחראי על שלושת רבי מהממון, כאילו אנחנו מסתכלים על שתי החתימות כחצאי עדות. אז הוא עד אחד כאילו מעיד על 50% מהכסף כביכול, ועד אחד זה 50% מהכסף. עכשיו אני בא ומקיים את החתימות, קיימתי 50% ועוד 25%, כאילו 75% מהסכום על עד אחד. אז כאילו פוגם בכל העניין של שטרות שצריך שני עדים. מה תקיף לרבה שהיא? למה לא? למה אתה פוסק? בי כמידי אילו מסיק ליו לכול הדיבורה, אם הוא היה אומר כן אני מכיר את כל החתימות, היה קשה. בלעד שהצטרף עוד מישהו אליו, אז הסיבה לפסול? אלא אמר רבה שהיא ודאי חולה גם על רב חיסדה וגם על רבה. על מה, באיזה מקרה אני מסכים איתך שלפסול? אם הוא אומר אני הוא העד השני, פסול. זאת אומרת, אם הוא אומר, אני פנה נכתב, פנה נכתב, וזה, זה בכלל החתימה שלי. זה אני פה חתום. אז הוא מקיים את החתימה שלו. אז מצד אחד הוא מתפקד כשליח, מצד שני הוא מתפקד כמקיים חתימות. על זה נאמר, או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. כך סובר רב אשי. יש לנו אם כן מחלוקת המוראים, אבל כולם מסכימים על איזה כלל. הכלל אומר, אתה לא יכול לקחת שני מנגנונים הלכתיים שונים ולחבר אותם. השאלה על מה הכלל הזה נאמר. יש פה שלוש גישות, שלוש דעות. אבל כולם מסכימים שיש בעיה מסוימת לקחת שתי תהליכים, הליכים שונים ולעשות קומבינציה, לחבר דבר ועוד דבר. שנינו במשנה, כתוב במשנה, נן, בפני נכתב כולו, בפני נכתב חציו פסול. טוב, מה עם החצי השני? מה קרה איתו? אילי מה דלק הקמיס הדלק כלל, אין בכלל עד על החצי השני. ברור שפסול. אשתה אחד אומר בפני נכתב, אחד אומר בפני נכתב, אמרה המשנה שזה פסול. הרי הוא מסיד על הכל כתיבה והוא מסיד על כל החתימה ופסול. פה חסר לי עדות על החתימה. חציו מבעיה, יש לי פה משהו שחסר חתימה. אלא או כדי רבא או כדי רבשי. אפשר לדייק מהמשנה, או כרבא או כרבשי, להפוקי מדי רב חסדא, ולא כרב חסדא. למה לא כרב חסדא? רשי פה מסביר בעריכות. המשנה באה להגיד לנו רבותה, איזשהו חידוש. כל פעם שהמשנה רוצה להגיע לנו איזשהו משהו, אם היא רוצה להגיד חידוש גדול, היא הייתה אומרת את זה. תפסת מרובה, לא תפסת. אם אתה רוצה לדייק מהמשנה חידוש, אתה תדייק מהמשנה את החידוש המינימלי. אם היא הייתה רוצה להגיד חידוש גדול, היא הייתה אומרת את זה. החידוש של הרב חסדא הוא חידוש הכי גדול. כי הוא אומר שאפילו אם יש שני עדים על החתימה השנייה, זה פסול, זה חידוש מאוד גדול. תפסת מרובה, לא תפסת. ולכן אנחנו מסתפקים או שהמשנה הבאה לחדש כרבשי או כרבה. אומר לך רבה, אבל צריך שזה יהיה איכשהו קצת הגיוני, איזשהו היגיון. כי אם היה עד אחד, כן, אבל אם כן אתה כאילו זה כאילו זה נהיה כבר לא שפוי, כי יש מקרה אחר שהוא נראה פחות טוב והוא קשר, פה זה נקרא הרבה יותר טוב, זה נפסול, זה משהו לא, כאילו לא מסתבר. צריך שיהיה איזו סבירות מסוימת בדבר הזה. זה מה שטוענים רבא ורבא שלי. אמר לך הרב חסדא, מה פתאום? ולטעמך, בפנה נכתב, לא בפנה נכתב, למה לי? תשמע, לא צריך לך כתוב את זה בכלל. אלא המשנה בנויה לא זו אף זו קטניה. המשנה בנויה בצורה כזאת של חידוש, אפילו חידוש יותר גדול, וחידוש עוד יותר גדול. ככה המשנה בנויה. אז תכניס את החידוש שלי גם במסגרת זאת שהמשנה באה להגיד חידושים עוד ועוד ועוד גדולים. זה בדיוק מה שהמשנה באה לומר, חידושים מאוד מאוד גדולים, לא זו אף זו קטני. כל זה טענת הרב חסדא. זה מוביל אותנו כמו שאמרנו, לסוגיה בפני עצמה, האם אפשר לצרף שני הליכים הלכתיים, שתי דרכים הלכתיות, ולעשות חבר אחד עם אחד שישלימו אחד את השני. למשל, אמר רב חסדא, גידוד, רב חסדא לשיטתו הכי קיצוני, שלא מחברים, כן, לא מחברים העד שבא להעיד על החתימה ושתי עדים על החתימה השנייה, זה הכי קיצוני. יש לי פה שני עדים על חתימה ועד שליח על חתימה, אני לא יכול לחבר אחד ועוד אחד. רב חסדא לשיטתו מביא לנו עוד דוגמה שהוא מתנגד לחיבורים. דוגמה מלכות שבת, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפים. אנחנו יודעים,
כן,
מפורש, בהלכות שבת בשביל שיהיה לי רשות יחיד, אני צריך קיר בגובה 10 טפחים. אם יש לי קיר 10 טפחים, יש לי רשות יחיד. מה קורה אם אני נמצא בתוך בור, והבור הזה העומק שלו 5 טפחים, וחוץ מזה יש לו מעל הבור, יש איזה קיר כזה, 5 טפחים. האם אפשר לצרף את העומק של הבור ואת הקיר ביחד? תגיד, יש לי סך הכל פה, הנקודת המוצא שלי, יש פה קיר אחד ארוך של 10 טפחים. אומר רב חיסדא, לא, אני לא מצרף. מאוד קיצוני רב חיסדא, אני לא מחפר שני דברים ביחד, עידוד 5 ומחיצה 5, אין מצטרפים. או הכל במחיצה או הכל בגידוד, או שיש לך קיר או שיש לך בור. אומר רבי מימר, מה פתאום? דרש מרימר, גידוד 5 ומחיצה 5 מצטרפים, ובדעת שזה מצטרף. מה זה משנה בסוף, בשורה האחרונה? יש לי פה קיר אחד ארוך וגובה 10 טפחים. שואל אילפה, בא אילפה עוד במקרה אחר שיש שם חצאים, אבל זה אנחנו נראה מחר, או שלא אפשר עוד. בא אילפה, ידיים תיאורות לחצאים או אין תיאורות לחצאים? האם אני יכול לעשות נטילת ידיים שהיא מורכבת משני חצאים, מפעולה אחת שלא שלמה ועוד פעולה שלא שלמה לחבר? איך ידיים, מה מדובר? אילי מעדקה משהו בית רמי רביעית, שאני מוזג רביעית אחת לשני אנשים כי אין מספיק מים. אז זה משנה, המשנה המסכת ידיים אומרת שאפשר מרביעית אחת ליטול כמה ידיים, לאחד אפילו לשניים. אלא מה, איזה מקרה אתה רוצה לשאול? דקמשי חדה חדה ידק, זאת אומרת שאתה תובל מאותה רביעית לבן אדם אחד ואחר כך לבן אדם אחר. נאי שנינו, הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה, ידיו תאורות. אם נוטל ידו אחת מן הכלי כתיקון חכמים, ויד אחת שמתי בנהר, לא נטילת ידיים אלא טבילת ידיים, זה טהור. אז אתה רואה שאפשר לחבר חלקים שונים. אלא דקמשי פלגה פלגה דיידי, מדובר שהוא עשה נטילת ידיים כזאת, הוא נטל על חצי מהיד, ניגב, נטל על החצי השני, ניגב. האם שתי הנטילות מתחברות? אומרות סך הכל יש לי חצי ועוד חצי, סך הכל היד שלך ניטלה, אז צריך שכל היד אני אטול עליה בבת אחת ידיים. הגמרא, הרי עמד רבי ינאי, ידיים אין תירות לחצאים, אין דבר כזה, לפי ההלכה אי אפשר, צריך לטול על כל היד בבת אחת. לא צריך, דעיקה משקה תופח, נטלתי ידיים, ניגבתי, אבל לא ניגבתי טוב, נשאר פה קצת רטיבות. עכשיו אני נוטל את החצי השני, אז בוא נגיד שעדיין הנטילה הראשונה מרגישים אותה, יש לה עדיין רושם פה, אז זה מהווה המשך. הגמרא, מה זה עוזר? וחיק המשקה תופח, גם יש לי רטיבות, זה לא עוזר. הרתנן, מצוק, התפרס ומשקה תופח אינו חיבור, זה שיש משקה תופח זה לא מחבר לא לתומה ולא לתארה. לא צריך דעיק התופח להתפיח, שיש פה הרבה רטיבות כזאת, שלא רק שיש פה רטיבות, אלא שאם אני אקח עם האצבע יהיה לי רטיבות ביד שאני יכול להעביר את הרטיבות למקום אחר. הגמרא, זה גם לא עוזר. הענה מתנינה, סליחה, זה לא עוזר, זה גם פשוט, שתופח להתפיח, חיבור. בגמרא, יכול להיות שכל הדין שתופח מחווה חיבור, זה רק לעניין מקוואות, וזה שיטת רבי יהודה, ואולי לגבי נטילת ידיים, עדיין השאלה במקומה עומדת, נטלתי חצי, ניגרתי, נשאר לי קצת טיפות, נטלתי את החצי השני, האם זה מתחבר או לא מתחבר? השאלה יכול להיות שבמקומה עומדת. איפה מצאנו שזה שיש רטיבות זה יוצר חיבור? זה לעניין מקווה. המקווה זה מסכת מקוואות. מקווה שיש בו 40 סיעה בדיוק מכוונות. אדם טבל, הראשון שטבל לקח איתו כמה טיפות הביתה, ועכשיו המקווה כבר הוא לא 40 סיעה. ירדו שניים וטבלו, בזה אחר זה הראשון טהור, אבל השני כבר אין לו מקווה טהור, הראשון לקח איתו מים טמא. רבי יהודה אומר, אם רגליו של הראשון נוגעות במים, אז אנחנו מחברים את כל הטיפות שנמצאות על גופו לתוך המים. גוד אסיק, גוד אחית, סליחה, גוד אחית, אף השני טהור, נקודה. אז אם כן נשארנו בשאלה, אילפה נשאר בשאלה, האם אפשר לחבר חצאים של נטילת ידיים עם רטיבות שנשארה? עוד שאלה, אמר רבי ירמיה, הרי אמרו הבא ראשו ורובו במים שאובים. אם אדם נכנס לתוך מים שאובים, חכמים גזרו שהוא טמא. חכמים גם גזרו שאדם טהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים גם טמא. גזרת חכמים כדי להתרחק עם מים שאובים, שמי שעוד טובל במים שאובים או ששפכו עליו שלושה לוגים מים שאובים, מדרבנן הוא נחשב טמא. באי רבי ירמיה, חציו בביאה וחציו בנפילה מי, חצי מהגוף שלו הוא טבל, חצי מהגוף שלו זרקו עליו מים שאובים, האם אנחנו מחברים את חצי ועוד חצי והופכים אותו לטמא או שלא? אמר הפאפה, הרי אמרו בעל קרי חולה שנתנו עליו תשעה קבים מים טהור. אם אדם הוא בעל קרי, בעל קרי תקנת עזרא הסופר שאסור לו להגיד דברי תורה, זה לא דין דאורייתא, תקנה שאסור לו לדבר דברי תורה, כיוון זה רק תקנת חכמים, והוא חולה והוא לא מרגיש טוב ללכת למקווה, אמרו לו טוב יאללה נקל עליך, נשפוך על עצמך תשעה קבין, בסדר, זה עשית מקלחת, בסדר, עזרא סולח לך, מאפשר לך. שואל רפאפה, מה קרה אם הוא עשה חצי בתבילה, נכנס למקווה עד המותניים, קפה מקור, יצא החוצה, שפכו עליו עכשיו תשעה קבין מים חמים להרגיע אותו, האם נחבר את זה ואת זה ביחד? נגיד סך הכל הבן אדם פה טבל במקווה, חצי מקווה חצי תשעה קבין מי תיקו, וכל מיני ספקות האם אנחנו יכולים לחבר כללים הלכתיים אחד עם השני. אבל לא לסעודה, לא לסעודה.